וואו, אמיל, זה הפרק הראשון שלנו שהוא רגיל. מאז שהתחילה המלחמה הזאת, אין לי מילים להוסיף. אנחנו Money Talks, פודקאסט של קהילת פייסבוק, Money Talks, וגם פודקאסט שקיים בפני עצמו. כבר בשלב הזה אני רוצה לספר לכם שאנחנו הולכים לפתוח עוד תוכנית הכשרה. יש לנו קורס בעצם של ניתוח חברות, ניתוח פונדמנטלי, מה שאנשים קוראים השקעות ערך. אנחנו רוצים עכשיו עם מחזור השני שהוא בעיצומו. זה קורס מאוד מעמיק, מאוד מעניין, שפכנו לשם את כל הידע שרק אפשר על ניתוח חברות, להבין את הביזנס, להכניס לאקסל, לתמחר אותם. מאוד מאוד עמוק, מי שעוקב אחר הפודקאסט שלנו בטח מבין את הערך. וזהו, רק רוצה לציין את זה, יש לינק למטה בספוטיפיי וביוטיוב איפה שזה ישודר גם, ובכל מקום שזה ישודר יש לינק שאתם יכולים להשאיר פרטים ולקבל מידע על הקורס, שגם המחיר שלו מאוד הוגן, וגם יש דיסקורד שמחובר עליו ואמיל כל הזמן עונה וגם אני שם ומביא קיצור, הבנתם את הראש. אמיל, מה שלומך?
תשמע, אנחנו אחרי תקופה ארוכה שכולנו חווים אותה. אני יכול לספר על החוויה האישית שלי שהיא די סוריאליסטית. אני יכול להגיד, אתה יודע את זה כבר, שביום יום העיסוק שלי בעבודה, אני משקיע במניות, והוא רק בחול, אני לא מתעסק כל כך במה שקורה בארץ. זה מסיבות די היסטוריות, אבל לא מתעסק במניות ישראליות. אז כל החדשות שאני צורך, המידע שאני צורך, אנשים שאני מתנהל איתם, זה בעיקר אנשים שנמצאים מחוץ לישראל. ולמה אני אומר שזה סוריאליסטי? כי בזמן שקורים פה במדינה שלנו דברים מאוד מאוד קשים, והתחושות של כולם וגם שלי הן קשות, כאילו מחוץ לישראל העולם ממשיך להתנהל כרגיל, שזה בארצות הברית. נכון, יש קצת מדברים על זה, אבל זה לא מעניין כל כך את האנשים, הם ממשיכים להתנהל. אז ממשיכים להתווכח ביניהם על הדוחות של פייסבוק וכמה משתמשים. ומה יעשה, ומה תהיה הריבית, וכל מיני דברים כאלה שהם בימים כתיקונם מאוד מעניינים וחשובים. אבל בתוך המצב שאנחנו נמצאים בו, אותי זה לא מעניין, ואני לא מבין איך זה יכול לעניין מישהו בכלל כשאנחנו בימים כאלה. אז זאת באמת חוויה, זו הייתה חוויה מאוד מוזרה מבחינתי, לראות את הדבר הזה.
כן, אני בתקופה הזאת, קודם כל, כאילו, אין לי כל כך מצב רוח או אנרגיה לעשות, אבל אין לי ברירה אלא לעשות. יש לי עכשיו תוכנית כמעט יומית, 4 פעמים בשבוע בערוץ חדש שנקרא רלוונט. תוכנית של 45 דקות כל יום, צריך להרים תוכנית עם, אתה יודע, 8 אייטמים. וזה, מהבוקר צריך להכין את זה. למזלי יש דדליין. כאילו, אתמול אמר לי מישהו שעבד בטלוויזיה ועבד בחדשות, ומישהו אמר לו, אתה יודע מה הדבר הכי חשוב בחדשות? שבשעה 6:30 תהיה מהדורה. זה חשוב. אז כאילו, יש לך דדליין כל יום, וזה פשוט סוחט. זה אומר שאנחנו צוות של תחקירנים וכותבים וזה, ואנחנו נאלצים לחלץ תוכן ולייצר אותו, כי זה קורה, יש אולפן, והוא מוכן לצילומים. מי שאגב מעוניין, תורידו את אפליקציית רלוונט ותצפו בזה. אבל אם לא זה, לא יודע אם הייתי עושה משהו. כלומר, אתה יודע, אני מכריח את עצמי, אני קובע פגישות עם אנשים בשביל לשבת, לעבוד, ועזוב, בכלל להתעסק עם ההשקעות, לקרוא דברים, אין לי זמן, הכל נח כזה, רץ עכשיו. אבל אתה יודע, הנה מה שקורה, אנחנו מחזיקים אחד את השני, אני אומר, חיימיל, בוא נעשה פודקאסט, ואז אתה אומר, אוקיי, בוא נעשה פודקאסט. וככה באמצעות זה שתקבעו אחד עם השני. לא יודע.
אני גם מחזיק אותי לצפות בתוכנית שלך.
אתה צופה?
בטח, וגם שם אני
מתארח.
אני גם מתארח קצת, ואני
מתארח לא מעט.
יותר צופה, וגם לא ראיתי את התוכניות האחרות בערוץ, אבל ציפור לחשה לי שהתוכנית שלך היא מהמוצלחות ביותר ברלוונט, אז זה באמת מומלץ.
אני מנוע מלהתייחס לפרגונים כלפיי. לא יכול להתייחס. אני לא אמרתי את זה. מה שכן, לתוכנית קוראים המאני הלאומי, ובטיימאוט כתבו עלינו, כתבו המאני האנושי.
כן. זה מעניין, התרגום בינלאומי לאנושי. נכון. יש פה אולי משהו פוידיאני.
נכון. האנושי והלאומי הם... אוקיי. אנחנו גם רואים את זה ביוטיוב, מי שרוצה לראות את זה ביוטיוב, אז יהיה ביוטיוב.
מה, את התוכנית או את הפודקאסט?
את הפודקאסט.
את הפודקאסט, חשוב לציין.
כן, לא את הרלוונט.
נהיית מעצמת מדיה, כבר קשה לעקוב.
אני יודע, לא, אני לא.
מה עם טיקטוק?
טיקטוק, אני חייב להגיד, שמתי on hold בתקופה האחרונה. לפני כן מה שהיה קורה, היינו עושים סשנים של צילומים מרוכזים וזה, עכשיו אני כזה קצת... אתה יודע, שוב פעם, אני רוצה להתאפס על האנרגיה שלי.
אז אנחנו היום נדבר על חברת פאנקו.
טוב, זאת חברה נישתית, כאילו, אני חושב, שרוב האנשים מכירים את המוצרים שלהם. או, לא יודע אם רוב.
הייתי אומר שרוב.
כן?
כן. בוא נעשה, בוא נעשה משאל.
אוקיי.
מי פה מכיר את המוצרים שלהם?
אתה מחכה לתשובה, אני מבין.
סתם, אני מניח ש... אני נגיד שלפני שהתעסקתי עם החברה, אני באמת הכרתי את המוצרים, אבל לא הכרתי את החברה, ורק הכרתי בגדול מזה שראיתי את זה.
קרא לזה בשמו, קרא לילד בשמו.
אז הילד בשמו נקרא, המוצר שלהם הוא בובות פופ. מי שמכיר את זה, בובות די קטנות, די מצחיקות שבאות בתוך קופסת פלסטיק. יש אותם בהרבה מאוד סוגי חנויות. קודם כל, יש את זה החנויות הכי הראשונות שעד הדבר הזה, זה מה שנקרא חנויות קומיקס. זה חנויות מתמחות, מה שנקרא. בנוסף, יש חנויות כמו אפנינג, חנויות צעצועים, שבהם גם יש הרבה תבובות האלה, וגם בחנויות ספרים. אז...
אני חושב שחצי מהסנטר, או שליש מהסנטר, זה חנויות כאלה.
נכון, נכון.
שלך הסנטר, אתה רואה מלא כן. חנויות של ג'אנק הזה, של, סליחה, של דברים טובים וראויים, אנימה וכל מיני... אתה יודע, ממורביליה כן. שאנשים קונים ביומיום, משום מה.
נכון, נכון. אבל אפילו אם נלך לחנות כמו סטימצקי, חנות ספרים, גם הם מוכרות את הבובות האלה, ואפילו כבר בסופרמרקטים מוכרים. עכשיו, למה כל כך הרבה חנויות מוכרים את הבובות, מוכרות את הבובות האלה?
אין לי מושג.
אז אני אגיד לך למה יש לי מושג.
אין לי שמץ שמושג. אני באמת, זה פשוט כל כך תעשייתי בעיניי. אתה מבין? זה מין בובה שטנצית, copy-paste. שכל פעם הוסיפו לדבר קצת שונה, ואז כן. עכשיו היא בטמן ועכשיו היא זה.
אז אתה יורד פה אבל לעומקם של דברים. אבל לפני ש... אם אני אלך ממש לרמת הפשט, לרמה הכי שטחית, אז למה מוכרים את זה בכל כך הרבה סוגי חנויות? כי אנשים קונים את הדבר הזה.
כן, זה
אנשים
נכון.
אנשים קונים. אז בהתחלה זה היה בחנות קומיקס, והחנות קומיקס ממצב שמכרו קצת בובות, רוב החנות זה זה, כי אנשים ממש אוהבים לקנות את הבובות האלה. משום מה. ואז באמת מתחבר אליהם למה אנשים אוהבים לקנות את הבובות פופ האלה? אז מסתבר שיש, אפשר להגיד יש שלושה סוגים של אנשים או לקוחות שקונים את הבובות האלה. הסוג הראשון...
גיקס, נרדס, סתם.
הסוג הראשון, אני חושב, הוא... ועכשיו, זה בערך מתחלק...
אני צוחק, אני חנון לייק מאדרפאקר, אני סתם כאילו צוחק, אני פשוט מספר את הבדיחות
שמתחלק. אני בתיכון, איך קראו לחבר'ה שלי? חנונים שמנסים להיות מגניבים.
וואלה?
ככה קראו לנו.
אוקיי. אני לא יודע אם זה ברור בשלב הזה, אבל לחברה יש מניה, אז כאילו, אנחנו לא סתם מדברים עליה.
אז הלקוחות מתחלקים בשלושה סוגים, שזה שליש, שליש, שליש. השליש הראשון זה אנשים שסתם קונים את זה בלי איזה כוונה. לדוגמה, אם עכשיו יש סבתא שהולכת לסטימצקי ורואה בובה מגניבה, אז היא תגיד, יאללה, הדבר הזה לא עולה יותר מדי, עולה 50, 60 שקלים. בוא נקנה את זה לנכד שלי. או ילד קטן שפתאום רואה את זה ואומר, יאללה, אני רוצה בובה של מסי פופ, יאללה. אז אלה אנשים שקונים את זה בצורה מאוד מזדמנת. אין לו אליהם הרבה בובות בבית. זה סוג אחד. סוג שני, זה סוג של אנשים שמואבים את הדבר הזה. או רוצים אותו למטרות עיצוביות. לדוגמה, אני נניח אוהב השקעות, אני אוהב סיינפלד, ויש לי משרד, אני רוצה שבמשרד יהיה לי בובות של באפט וסיינפלד, ואז אני אעשה איזה מדף כזה עם, אני יודע, 10 בובות, ולמטרות אסתטיות, 20 בובות. אז נגיד, יהיה לי לא מעט בובות, אבל זה לא אוסף. אני גם, יותר אכפת לי מהנראות, לא שזה ישמור את הערך. וחלק השלישי שהוא הכי בולט זה האספנים. מה זה האספנים? האספנים הם כאלה שמואבים לאסוף דברים, כמו שאתה דיברת על לאסוף. והאספנים הם אלה שממש אכפת להם מהאוסף. הם רוצים להשלים סריות, אז נגיד אם הם אוספים, אם הם אוהבים את הארי פוטר, אז הם רוצים שיהיה להם את כל האוסף של פאנקו, של הבובות פופ של הארי פוטר. וזה צריך לדבר אחד עם השני. ואז אחרי שהם מסיימים את הארי פוטר, הם רוצים להשלים את קפטן אמריקה, whatever. ואלה ממש אכפת להם מזה שהמוצר יישמר בתוך האריזה המקורית שלו, ומחפשים סדרות מיוחדות ודברים מיוחדים. אז יש ממש עולם שלם שהחבר'ה האלה בונים. אז זה בגדול שלוש סוגי הלקוחות של החברה.
אוקיי, אז יש לנו בובות עם כל מיני סוגי לקוחות. אני חייב להגיד שהדיון הזה, יש מי שיגיד לעצמו, וואו, זה פרק סופט, פרק רך, שמדבר על מוצר צריכה, אבל צר לי לומר שזה לא. זה פרק, כשאתה מנתח חברה, זה מאוד חשוב להבין ממש לעומק מי הקונים, למה הם קונים, וכל הדברים האלה שנראים לאנשים רכים. רוב האנשים בשוגג חושבים שלנתח חברה זה לנתח את הדוחות הכספיים, וזהו, המספרים. ולא, זה קודם כל להבין את הביזנס. איך הביזנס עובד, המניעים הפסיכולוגיים וכל הדברים הלכאורה הרכים האלה, זה ממש ממש חשוב.
אני קורא לזה להבין את נפשו של הלקוח, זה באמת מאוד מאוד חשוב, זה יותר חשוב מהדוחות אפילו. ובמקרה הזה אז אמרנו שהספנות היא דבר מאוד חשוב פה. וזה מעלה שאלה שהיא כללית, היא גם מאוד מעניינת. גם דיברת על זה בעצמך. למה אנשים אוספים? למה אנשים יש צורך לאסוף דברים בכלל? אז זאת שאלה מעניינת והיא די עמוקה.
אז בוא נענה עליה, כי אתה יודע, יש לנו זמן להרוג. אז אני אציע סיבה אחת. זה נותן להם משהו להתעסק איתו. זאת אומרת, אוסף זה משהו לטפח. זה כמו למה אנשים מגדלים גינות, או למה אנשים מפתחים תחביבים. זה עוד מסוג הדברים שנותנים לך משמעות לחיים. הרי אתה קם בבוקר, אתה הולך לעבודה, אתה חוזר מהעבודה, איזה תוכן יש בך? אז אוסף הוא משהו שאתה יכול למצוא, לסדר, להפיע, כאילו כל מיני כאלה, ואז גם, אתה יודע, להציג לרבה.
תשמע, אני, בניגוד למה שמקובל לחשוב, אני התכוננתי בצורה מאוד מעמיקה לפרק הזה, ופתחתי תאריך בוויקיפדיה של למה אנשים אוספים. אז יאללה, אני יכול להגיד לך מה כתוב בוויקיפדיה.
אוקיי, בהתעלם לחלוטין ממה ש...
אני מוסיף על דבריך. אני אומר ומחזק. אני אומר ומחזק. לא, זה אותו דבר, כן, אבל בוויקיפדיה מדברים על כמה דברים. אחד אומרים שיש את העניין הנוסטלגי. אוקיי. יש נוסטלגיה. מה זה אומר נוסטלגיה? זה אומר שאנשים יש איזשהו צורך להיות מחוברים לעבר שלהם, לדברים שקרו להם פעם. וואו. הם מרגישים שבזה שהם אוספים, לדוגמה, אם אהבתי כשהייתי קטן את הארי פוטר, וזה איזשהו חלק בילדות שלי. אז אם היום אני אאסוף דברים של הארי פוטר, אני באיזשהו מקום שומר על קשר לחלק הזה.
זה מאוד חשוב.
של הילד,
והוא לא הולך לאיבוד. זה מאוד חשוב ש... סליחה שאני נכנס פה עם דברים כבדים. זה מאוד חשוב הרצף הזה בין הילדות להווה. ואני לא אכנס לזה, כי זה פשוט מחוץ לתחום.
אז באמת יש פה צורך פסיכולוגי חזק של הנוסטלגיה, בגלל זה בכלל יש נוסטלגיה. היה לזה פרק מעולה בסאוטפארק דרך אגב. אתה מכיר את זה עם הממבר? לא מכיר את זה, לא משנה. עוד, הגורם השני הוא גורם הריגוש. כאילו, כשאתה אוסף משהו, אז יש לך גם, הנה, אני עכשיו נגיד, יש לי אוסף של הארי פוטר, חסר לי, לא יודע, וולדמורט, שזה הרע בהארי פוטר.
כן, למצוא את הקאג'ים.
ולא תמיד קל למצוא, אז אתה צריך ללכת ולמצוא בדיוק את הפריט שחסר לך, וללכת מחנות לחנות, ולדבר עם חברים, אז יש פה גם את הריגוש של הצייד.
יש ערוצים שלמים שרצים בלייב של אדם פותח חפיסות קלפי פוקימון. ומחפש את ה...
יש גם ביוטיוב, אתה יכול ביוטיוב לחפש פאנקו, אנשים שמחפשים פאנקו, אתה רואה שאנשים שעושים, הולכים למסעות חנויות, וזה בשביל לחפש מהדורה בלעדית של איזה משהו, אנשים ממש באטרף על הדבר הזה, אתה גם רואה את זה פה.
אוקיי.
ואוקיי, דבר שלישי זה להוריד חרדה או להעלות את התחושת ביטחון, כי ברגע שאתה אוסף משהו, זה נותן לך איזושהי תחושה של סדר, איזו תחושה של משמעות. יש לי למה לקום בבוקר, להשלים את האוסף שלי. יש בזה משהו באמת שהוא חזק ונותן את המקום הזה. והדבר האחרון, אולי הכי חשוב, לבני אדם יש צורך מאוד מאוד חזק בשייכות. אנשים רוצים להיות שייכים למשהו. ברגע שאתה שייך למשהו, זה ממש נותן לך איזה שקט פנימי כזה, זה נותן לך איזה מטרה לחיים. בגלל זה אנשים מצטרפים לכתות ולדתות וכו', וזה גם נכון באספנות. אם אני עכשיו חבר מקהילת אספנות הבולים, יש לי פתאום חברים, יש שותפים לתחביב, אז זה נותן לי להיות חלק ממשהו. אז ארבעת הדברים האלה הם באמת צרכים בסיסיים שמסבירים למה אנשים אוספים.
אני חייב לומר שהצורך ברעבה, אני לא יודע אם זה כבר שייכות, אלא אני חושב שיש פה איזה גם אלמנט פתולוגי של הנה אושרי, הרי הוא. אתה יודע, בעבר השירים היו מציגים מוזיאונים בעצם, הם מחלי אושר של השירים שהיו מציגים לרעבה לכולם, את אושרם. ואני יודע את זה כי אבא שלי יש לו נגיד אוסף מצלמות ואוסף מטבעות ושטרות. וכשאתה בא אליו הביתה הוא ייקח אותך, אם אתה חדש.
כן.
אז הוא ייקח אותך אל הארון שבו הוא מעמיד את כל אוסף המצלמות. כן. הרי הפאר שלי.
כן.
ואם הוא רם מזלך, אז הוא גם יישב איתך עם אלבום השטרות. ויספר, יראה לך את אוסף השטרות שלו וכאילו, כן. ואתה יודע.
אני יודע שזה מתחבר אצלי לתחושת ערך. זה גם כאילו, גם זה נותן לך, זה תחושת ערך מסוימת, שעשיתי משהו בחיים.
כן.
יש לי את האוסף הזה.
נכון.
זה קשור לזה. עכשיו, על מה שמעניין פה, אם נחשוב על זה, אוקיי, אז אנחנו מדברים על כל האספנות שזה חשוב, אבל אם נחשוב על זה רגע לעומק, זה די קשה לאסוף. בוא ניקח את דוגמה של אבא שלך, הוא בנה אוסף מצלמות. בוא נגיד שאני גם רוצה לבנות אוסף מצלמות, זה מאוד מסובך להפוך להיות אספן מצלמות, נכון?
זה מצריך לצוד, זה מצריך להיות במקומות, בשווקים יד שנייה, ובזה, ובאיביי, ובכל מיני...
וזה עוד השלב המתקדם, זה כשאתה כבר יודע מה אתה אוסף, אני אפילו לא יודע, אני אלך, אם אני עכשיו אומר, יאללה, אני רוצה להיות אספן מצלמות, אני אלך לאיביי, אני לא יודע מה לקנות.
מה שווה לאסוף.
אני לא יודע מה לקנות, אני לא יודע מי אוסף את זה, אז זה מצריך, כאילו, בכלכלה קוראים לזה חסמי כניסה. כן. אם אני רוצה להגיע למצב שאני יודע לאסוף בולים או מצלמות או שטרות או whatever, זה די קשה לעשות את זה, זה לא, יש מחסום די גדול שאני צריך לעבור בשביל להצליח לאסוף. אז ככה שעלויות החיפוש הן גבוהות. עוד בעיה שיש, בוא ניקח עוד פעם את הדוגמה של אבא שלך שהבאת, היא נוכל לנו, הוא אוסף שטרות ואוסף מצלמות, הדברים האלה לא מדברים כל כך אחד עם השני, נכון? אני מניח שהוא לא מציג אותם באותו מקום.
לא, יש דרך להציג כל אחד מהם.
כן, זה, אז עוד פעם, זה מוסיף לסיבוך, זה נפרד, אתה לא יכול ביחד להציג את המטבעות ואת המצב. כל אחד זה ממש עולם המלואו, וגם חלק מהספנות זה קהילה. אז עוד פעם, אתה צריך להתחבר לקהילה, זה, כאילו יש פה כל מיני מרוכבויות. ולמה אנחנו אומרים את זה?
כי בפאנקו פתרו את זה קצת.
כן, אז פאנקו בעצם מה שהיא עשתה, אני קורא לזה, הם עשו דמוקרטיזציה לאספנות.
כן, הם עשו את זה יותר נגיש ויותר קל. זאת אומרת, קל להיות אספן, איך נהיים אספן, נכנסים לאמזון, קונים, או נכנסים לחנות, קונים. זהו, הנה אתה אספן, אתה יכול לאסוף בובות.
נכון, אתה יכול לאסוף בובות. עכשיו, קודם כל, אם לאסוף מצלמות זה יקר, פה זה די זול, בובה כזאת באמזון עלה $10 בערך, בארץ עוד פעם זה עלה $60, אז זה לא מאוד יקר. דבר שני, אתה לא צריך לחפש, יש את זה, אם אני עכשיו אוהב הארי פוטר, לפני פאנקו, אם הייתי רוצה לעשות אוסף של הארי פוטר, אלוהים יודע איך אתה עושה אוסף של הארי פוטר, זה לא כזה פשוט. פה, אני רוצה אוסף של הארי פוטר, מעולה, נכנס לאמזון, אני רוצה הארי פוטר, אני רוצה הרמיוני, אני רוצה רון, טה-טה-טה-טה-טה, ואני עושה אוסף. זה לא מאוד מסובך, אני מקבל בתוך זה קהילה שם היא מאוד מאוד חזקה ומפותחת. אני לדוגמה יכול לספר שאני, כחלק מהמחקר שלי על החברה, הצטרפתי לקהילה של פאנקו בישראל בפייסבוק, זו קהילה מאוד מאוד חזקה, הם עושים אירועים של הקהילה, דוכנים, מחירות, זה באמת מקום מאוד חזק, שאנשים גם עוזרים ותומכים אחד לשני. וזה גם מאוד סטנדרטי, נגיד מצלמות ושטרות, זה שני אוספים שונים. לעומת זאת, בפאנקו, אם אתה אוהב את הארי פוטר, ואתה אוהב את סיינפלד, אתה יכול להציג את שניהם באותו אוסף, כי זה די דומה מבחינה אסתטית, נכון? זה די מדבר, מתכתב אחד עם השני.
כן, נורא קל to handle. כן. אתה יודע, אני יכול לדמיין שבאוספים שיש כל מיני אובייקטים, אז לך ת... אני באוסף שלי, זה תמיד עניין איך אני מאחסן אותו, ואיפה אני שם אותו, ואיך אני דיספלייט.
אז מה האוסף שלך? אני במתח. סתם, אני לא במתח, אני יודע.
אתה יודע מה האוסף שלך.
אתה יכול לספר לכולם.
אתה יודע מה האוסף שלי. מה, לגלות? לא, אתם תנחשו, כשכולם בקהל...
יפה, אפשר לעשות תחרות נושאת פרסים?
תחרות נושאת פרסים. בין המנחשים נכונה, אתה יודע, כרטיס ניסה למרכז המבקרים.
הופה.
מרכז המבקרים של מייטוקס, בין הימים 4 לשעה דלת.
אפשר גם להוסיף, מי שיזכה, אנחנו גם ניקח אותו לסיעור בחנות קומיקס וירקות שקרובה.
נכון.
ונראה לו את הבובות פופ שאנחנו הכי ממליצים עליהם.
טוב, אז דיברנו על זה שיש בובות, אנשים אוהבים, דיברנו גם למה. בוא נדבר שנייה על החברה.
אוקיי, אז החברה, מה שקרה זה ככה, זו חברה שהוקמה לפני הרבה מאוד שנים, לא הלכה לשום מקום, והייתה על סף התפרקות, לא יודע, זה משהו זניח. יש בחור אספן, שהוא בשם בריאן מריוטי, שהוא אספן, הוא אהב את החברה, הוא קנה אותה בנזיד הדשים ב-2004. עברו השנים, מ-2004 עד 2010 לא קורה כלום, זו חברה קטנה וקיקיונית, עד שפתאום ב-2010, בהברקה כלשהי, מצליחים להוציא את הבובות פופ, שזה להיט משוגע. שזה מה שדיברנו עליו כל הפרק. מוצאים את הבובות פופ. והבובות, עוד פעם, זה נהיה להיט, אנשים קונים את זה בהמוניהם, והמחירות עולות ועולות 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 ועולות, עד שדבר זה נהיה ממש אימפריה. אנחנו מדברים על מחירות של מעל $1 מיליארד בשנה. עכשיו, בריאן, ידידנו, ככל שהחברה הצליחה, הוא התחיל לגייס משקיעים חיצוניים, והיו משקיעים מקרנות פרייבט אקוויטי, עד שהחברה הונפקה בבורסה ב-2017. על ידי חברת הפרייבט אקוויטי שהייתה בשותפות עם בריאן. וההנפקה הזאת ב-2017 הייתה הנפקה מאוד מעניינת.
הייתה ההנפקה הכי גרועה מזה 14 שנה?
17 אפילו.
17 שנה?
ההנפקה של פאנקו ב-2017 הייתה זכתה בתואר המפוקפק להלפקה הגרועה ביותר באותו זמן, מאז שנת 2000.
הם רצו כאילו למכור את המניה באיזה 16 למניה הזה?
אז הם רצו למכור את המניה ב-16 דולר, לא הצליחו, ירדו, 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 בסוף הצליחו להנפיק את המניה ב-12. ולמה זה, מה הפך את זה לכל כך גרוע? שהיא סיימה את יום המסחר שהתחילה ב-12 ב-7 דולר. כלומר, המניה ירדה ליום הראשון שלה ב-40%. שעוד פעם, וזה הפך אותה להנפקה הכי גרועה מאז שנת 2000. אז ההנפקה הייתה מזעזעת.
כל כבוד, לפנקו, להישג.
כן. אז ההנפקה הייתה חלשה, מזעזעת. אבל אחרי זה קרה משהו מוזר. אחרי זה המחירות היו טובות, הכל היה טוב, והמניה עלתה, 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 עד שהיא הגיעה משפל של 7 עד לאזור ה-30, קצת פחות מ-30 דולר למניה.
מי שצופה בנו כרגע ביוטיוב יכול לראות שמדובר ב... כן, מניה עם היסטוריה של הרפתקאות. זה ממש כמו רכבת הרים, הדבר הזה. וואו, מדהים. אפשר לראות שכאילו יש להם פשוט ספייקים מטורפים בצורות מאוד יחסית רנדומליות.
אז אמרנו שהמניה סיימה את היום הראשון שלה ב-7 דולר למניה, וזה מדהים, עברו מאז 6 שנים בערך. ב6 שנים האלה המחירות של החברה עלו בצורה משמעותית. החברה גדולה ויציבה יותר, ובדרך המניה ביקרה כל הזמן, היא נעה בין ה-7 ל-30, 7 ל-30, עולה יורדת, עולה יורדת, 7 ל-30, כל הזמן. בשפל של הקורונה היינו במחיר של 3.5 דולר למניה, אבל מאז זה עלה, ומאז עוד פעם אנחנו ב-7 ל-30, כשעכשיו עוד פעם המניה חזרה ל-6.5 דולר, שזה אזור השפל של ההנפקה, ככה ש6 שנים המניה לא עשתה כלום אחרי כל רכבת הערים.
נהיה כמו אחלה מניה למי שעושה covered calls.
כן, רק צריך לדעת את העיתוי. עכשיו, מה קרה בחברה? למה מניה מדלגת? ככה זמרנו בהתחלה. הסיבה בהתחלה, וגם זה משהו שמלווה את החברה כל הזמן. שוק המניות כל הזמן חושב, המשקיעים פוחדים שהדבר הזה הוא מה שנקרא באנגלית, Fed.
משהו, אופנה חולפת.
כן, אופנה חולפת. נכון, זה מה שדיברנו עליו גם בקרוקס, אבל פה זה אפילו יותר חזק. כי בקורק בסוף זה נעליים, זה לא לגמרי משהו שילך ויעלה, זה כמויות.
כן, זה מעוגן באיזה משהו, זה גם קורקס הוא נוח, יש לו פונקציה. והדבר הזה הוא נטול פונקציה.
כן, הדבר הזה הוא נטול פונקציה. כל החברה בנויה על בובה אחת, בובת פופ הזאת.
נכון, וזה גם לא כמו ברבי, ברבי זה די מעוגן בתרבות, זה כמו שכשאני הייתי ילד, אתה יודע, אני כזעתות, ידעתי מה זה מיקי מאוס. עכשיו, מיקי מאוס לא רלוונטי לאף גיל חוץ מ3-4 כזה.
כן.
ובתור ילד, אתה תמיד יודע מה זה מיקי מאוס, כי מיקי מאוס זה מותג מושרש בגילאים האלה.
כן.
וברבי זה מותג מושרש בקרב בנות בזה. יש עדיין ברץ?
האמת שאני לא רואה ברץ, זו שאלה. אני יכול להגיד לך אבל משהו מעניין. קודם כל, באמת, מה שאתה אומר זה נכון, זאת שאלה. זה ויכוח בין המשקיעים. האם הדבר הזה כבר חצה מסה קריטית, כלומר הוא כבר משהו מושרש שהוא יותר דומה לברבי? או שהוא לא, שזה משהו שהיה שחזק אבל ילך ויעלם. הדבר השני שאני יכול להגיד לך, שבמסגרת המחקר שלי על החברה הזאת, גם חקרתי את העבר של ברבי. ולברבי גם היה תקופות מאוד חלשות. ברבי נגיד הייתה בסי בתקופת שנות ה-90, ואחרי זה הייתה ירידה מאוד מאוד חזקה במותג אחרי שנות ה-90.
והם עשו רימק.
כן, היה שם כל מיני זה, אבל גם שם היה תקופות של ירידות חזקות. אז גם ברבי לא חסין. אז באמת המשקיעים כל הזמן פוחדים שזה יקרה פה. ואז זה לא קרה, והמחירות עלו, ואז המניה עלתה. אבל כל פעם שהמניה עלתה, קרה איזה אירוע שלילי שגרם למשקיעים לפחד ולקחת צעד אחורה. וזה מקום טוב לדבר על מושג שאני לא חושב שדיברנו עליו עד כה בפודקאסט, שנקרא sell in לעומת sell through.
עכשיו אתה מדבר על הפעילות העסקית כבר.
כן.
זאת, אנחנו כבר לא במניה, אנחנו בפעילות העסקית. sell in לעומת sell through. אז... אוקיי, בעצם זה ההבדל בין אם העסק שלך מוכר ישירות ללקוחות, לבין אם הוא מוכר לחנויות שמוכרות ללקוחות.
נכון. אז זה דבר שהוא מאוד מבלבל כשאנחנו מסתכלים על דוחות. כי בוא ניקח חברה כמו פאנקו של הבובות. למי היא מוכרת? ממי היא מקבלת כסף? אז כמעט כל המחירות שלה מגיעות מזה שהיא מוכרת לחנויות, והיא לא מוכרת
לצרכן הקצה.
לצרכן הקצה, בדיוק. היא מוכרת לחנות, אחרי זה החנות בתורה היא זאת שמוכרת לצרכן הקצה ומקבלת ממנו כסף.
וזה בשונה נגיד מטסלה. טסלה מוכרת ישירות לצרכן הקצה.
נכון. וזה גורם לזה שכשאנחנו רואים מחירות של... בדוחות, זה לא מחירות שהצרכנים קונים, אלא שהחנויות קונות. ומה הבעיה שיכולה להיות פה? הבעיה שזה יוצר פה איזשהו שיעוי במספרים בין מה שהחברה רושמת לבין מה שקורה בפועל, נכון?
זאת אומרת, יש לנו איזה דילי, יש דילי. אתה יכול לקרות שנגיד החנות קנתה הרבה מלאי עכשיו, אז יהיה גידול במחירות, זה לא אומר שהלקוחות הקצה קנו הרבה מוצרים. אז החנות יוצרת, קונה הרבה מלאי, ואז יכול להיות נגיד מצב שהלקוחות בקצה לא כל כך קונים, ומה שבתכלס מעניין זה מה עושים הלקוחות בקצה, כי זה מה שמשמר את העסק חי. בסוף יש לך את הדילי הזה באמצע, אבל יותר חשוב שיהיו קונים בסוף.
נכון, נכון. אז באמת, אז יש את הדילי הזה. והדבר הזה גם יוצר עוד בעיה. אם נחשוב על זה שנייה, הנהלת החברה יכולה קצת לשחק עם המספרים שלה. כי יכולה, אם עכשיו, תיאורטית, החברה רוצה להציג רבעון מאוד מאוד חזק, אז יכולה בכוונה לדחוף הרבה מאוד מוצרים, הרבה מאוד סחורה לחנויות. וזה יגרום לזה שבעתיד החנויות יזמינו פחות, אבל העתיד יגיע בעתיד. אז אם אני רוצה עכשיו לעשות משהו נקודתי, אני יכול ממש לשחק עם ההכנסות שלי.
בוא נתעכב שנייה על זה. אתה אומר שהחברה תרצה ברבעון הזה להציג תוצאות חזקות. אבל אני מבין למה זה הגיוני כשיש לך מגוון מוצרים, באחד מהם הייתה ירידה נגיד, ואתה רוצה להרים את השני, ואז לפצות. אבל לחברה הזאת יש מוצר אחד. אז בתכלס מה שקורה, זה שכשהיא מגדילה באופן מלאכותי, כשהיא דוחפת לחנויות ואומרת להם, בואו תקנו עכשיו סחורה, כי whatever, ומגדילה את ההכנסות עכשיו, כמעט by definition ברבעון הבא, תהיה ירידה בהכנסות, כי החנויות יהיו מלאות במלאי, נכון. לא יצטרכו יותר. אז why would they לתעדף עכשיו את ההווה על חשבון העתיד?
אז הדבר הזה הוא בעולמות הספקולציה, אבל מה שיכול לקרות, זה אם לדוגמה יש בעל מניות גדול, שרוצה למכור מניות עכשיו של החברה, אז הוא צריך שיהיה לו מחיר כמה שיותר גבוה עכשיו. אז באמת יש לו אינטרס להשפיע ככה שהם ירשמו עכשיו תוצאות גבוהות, המניה תעלה, על חשבון העתיד, אבל העתיד פחות משנה לו, כי הוא כבר מכר את המניות שלו. והדבר הזה, אני לא אומר שהוא קרה בפאנקו, אבל היה חשדות שהוא קרה. כאילו, אז אמרנו שהחברה הונפקה בבורסה, כשבעלת המניות המרכזית הייתה קרן פרייבט אקוויטי, ובאמת, מי שיסתכל על היסטוריית המחירות, יכול לראות שבאחד הרבעונים שהחברה דיווחה על תוצאות חזקות, פתאום הבעל שליטה התחיל למכור מניות, וברבעון אחרי זה, כשהסתבר שהם דחפו יותר מדי מלאי לחנויות, לבעל המניות זה כבר פחות היה אכפת, כי הוא מכר את המניות שלו, אז זה ממש העלה חשדות שזה מה שהחברה עשתה, כמובן שהחברה הכחישה, והיא אמרה שהיא לא ידעה, והייתה פתאום ירידה בזמנות, ולא משהו שהיא צפתה, אבל אי אפשר לשלול שזה מה שהיה. ובאמת ברבעון אחרי שזה קרה, זה בפאנקו המניה צנחה, כי משתי סיבות, קודם כל תוצאות היו רעות, ודבר שני, אתה רוצה להשקיע בחברה שמתחמנת ככה את המשקיעים שלה, אתה לא רוצה, נכון?
כן, זה לא שם טוב.
אז זה יוצר חוסר אמון, וזה דבר שמביא לירידה במניה. אז זה דבר, אז גם בחברה הזאת יש תופעה של פוחדים שזו תופעה חולפת, וגם המשקיעים נכוו מההנהלה שהתנהלה בצורה לא מקצועית במקרה הטוב, ו... רמאית במקרה הרע. ככה המניה דשדשה, עד הקורונה הגיעה הקורונה, בקורונה כולם פוחדים, המניה מגיעה לשפל, אבל אז בקורונה מה האנשים עשו? אנשים בקורונה רצו להוציא כסף על מוצרים, לא על חוויות. וגם היה להם הרבה כסף פנוי והיו בבית, אז המחירות של כל המחירות של החברה התחילו לעוף ולטוס, אז בקורונה אנחנו רואים מחירות מאוד מאוד חזקות של החברה, הצמיחה, ממש הכל עבד כמו שצריך. והמניה טסה, המניה עולה ועולה ועולה ועולה, עוד פעם הגיעה לרמות, קרוב לרמות ה-30, שזה השיא ההיסטורי שלה. אבל במקביל כן יש קצת בעיה, כי מה עוד קרה בקורונה? היה בעיות בשרשרת ההספקה. לא היה חומרי גלם, הכל היה יקר, היה קשה להשיג ספינות שהובילו את הסחורה. אז הביא להתייקרות, ודבר הזה הוביל לירידה ברווחיות של החברה, למרות שמחירות עולות. אז השוק התחיל קצת לפחד, ולפני שנה בערך החברה עושה יום משקיעים. יום השקיעים היה בספטמבר, אני חושב. והחברה נתנה כל מיני תחזיות מאוד, מאוד אופטימיות, מה יהיה בעתיד, איך הם יצמחו יפה וירוויחו המון כסף, הכל היה נראה נהדר. זה בספטמבר. ובסוף אוקטובר, תחילת נובמבר, חודש וקצת אחרי, החברה פתאום מדווחת את תוצאות הרבעון השלישי, והדוח מזעזע. כאילו היא חזרה בעצמה בכל מה שאמרה ביום השקיעים.
וואלה.
תוך חודש. אז המשקיעים אומרים לה, שיחת אנליסטים אחרי הדוח הזה הייתה באמת שיחה לפנתיאון, האנליסטים נכנסו באימא של החברה. אומרים להם, כאילו מה, אתם רציניים? היינו פה לפני חודש, כבר ידעתם מה יהיה? מה נסגר איתכם, הנשמות? מה היה פה? התחילו לגמגם כל מיני דברים לא ברורים, בעקבות הדבר הזה פוטרה מי שהייתה אחראית על יום המשקיעים. אחרי זה בהמשך גם שלחו את המנכ״ל הביתה.
שהוא גם מייסד.
שהוא גם מייסד, אז נשלח הביתה. ועכשיו יש הנהלה שהיא יותר מקצועית ורצינית.
מה שאומר שהמניה בפח.
והמניה, עוד פעם, המניה אמרנו שהיא בפח. עכשיו, החברה דיווחה לפני שבוע בערך, בשבוע שעבר על תוצאות הרבעון, ואחרי התוצאות של הדוח קרה משהו מאוד מאוד מעניין. שבאמת שלא דבר שנתקלים בו כל יום בשוק המניות. אז הדוח היה גרוע. אבל למרות שהוא הגרוע, המניה עלתה, כי מה שחשוב זה ציפיות, אז הוא היה פחות גרוע מהציפיות. המניה זינקה, היא כמה זינקה? היא זינקה 20 ומשהו אחוז. אז זינקה הייתה בשבע לפני, היא עלתה עד אזור ה-9 דולר למניה. מה קרה אחרי זה? אבל אחרי זה פתאום, בלי סיבה, אני באמת לא יודע להגיד מה הסיבה, אם מישהו פה מאזין ויודע, אני אשמח. המניה התחילה לרדת. אז תוך כמה ימים, המניה לא רק שמחקה את כל העלייה של הדוח, היא ירדה מעבר לזה. אז אם לפני הדוח היינו בשבע וקצת, אחרי הדוח היינו ב-9, עכשיו ברגעים האלה המניה נסחרת בערך ב-6.5 דולר. שעוד פעם, זה דבר שהוא די מטורף בהתחשב בכך שאין מידע חדש, כבר ראינו את הדוח, אז או שיש פה משהו שאני לא מודע אליו, או שעוד פעם זה דוגמה לתזזיתיות הרבה שיש לשוק המניות.
תראה, זה מניה עם מאפיין ספקולטיבי אינהרנטי. זאת אומרת, אין לך דרך להסתמך, נגיד, כשיש לך חברה שמוכרת משקעות, אז אתה יודע, יש לך צריכת בסיס, ועל גבי זה יש fluctuations, כי כל נסיבות. אבל כשיש לך חברה שמוכרת בובות שאין ביניהם, בהם צורך, anything, זה כמו ביטקוין, תכלס. כאילו, אין, אתה לא יודע, טוב, לפחות בביטקוין יש הלווינג, כאילו, טוב, פה יש קריסמס, אבל כאילו, אתה לא יודע מה באמת גורם לצריכת הבסיס ומה כאילו יגרום לזה להיות.
ופה באמת יש עוד משהו, מי שקונה מהם זה החנויות. אז אם חנות קנתה יותר מדי מלאי בעבר ופתאום יש העתה כלכלית, אז החנות פתאום יכולה להפסיק להזמין במכה, וזה יחתוך את המחירות של החברה הרבה יותר חזק ממה שהמחירות נחתכות בפועל. וזה מוביל אותנו לעוד בעיה, כי באמת, כמו שאמרת, מדובר במוצר שאוקיי, אפשר לקנות, אפשר לא לקנות. ואם אנחנו נכנסים לתקופה של מיתון כלכלי, של ריביות גבוהות, של אנשים יש פחות כסף פנוי, נראה די הגיוני שזה הדבר הראשון לחתוך בו, לא?
כן. אני, תשמע, אתה אומר נראה די הגיוני, אני כבר לא מנסה להניח שאני מבין את ההיגיון של משהו, אבל על פניו כן.
כי אם אני קונה, אם אין לי כסף, והייתי קונה 10 בובות פופ בחודש, אז נראה הגיוני שהדבר הראשון שאני אחתוך בו זה, במקום לקנות 10 בובות בחודש, אני ארד ל-5, לא? 5 בובות.
לגמרי.
או 3 בובות. אז זה בהחלט, בהחלט דבר שיכול לקרות.
עכשיו אני מניח שאם אתם מאזינים לפודקאסט הזה, אתם בטח שואלים את עצמכם, אוקיי, מה אני אעשה עם המידע הזה? האם יש פה הזדמנות? אין פה הזדמנות? אז בוא נדבר על זה, אמיל. בסופו של דבר, בכל מקרה, אף אחד לא צריך להשקיע במניה כזאת, אם אין לכם תזה לגבי העתיד של החברה. כי זה מסוג הדברים שכל אחד יכול לגבש לגביו דעה. האם אתם מאמינים שהבובות האלה זה משהו שישאר, או שזה באמת טרנד חולף? אתם לא נוגעים במניה אם אין לכם דעה מגובשת מאוד בנושא הזה. ובגדול, כנראה, אלא אם כן אתם ספקולנט מטווח קצר, סביר להניח שאם אתם קונים את המניה, אז אתם מאמינים שהדבר הזה הוא כאן בשביל להישאר.
כן, עכשיו יש פה מה שהמניה ברמות מאוד נמוכות. למה זה קורה? אז יש פה כמה דברים. קודם כל, החברה הזאת, אם בעוד בימים היפים שלה, היא הרוויחה בצורה יפה, בערך היא הרוויחה מונחי רווח תפעולי, 10% מההכנסות, שזה נחמד. היום לא הרוויחה, היא מפסידה כסף. שזה מוזר, למה שחברה כזאת מפסיד כסף? ובמה שנראה שקרה פה, קרו שני דברים. אחד, עוד פעם, דיברנו על שרשרת הספקה, אז כל העלויות שלהן עלו, והיה בלגן, בסדר, שיהיה, זה זמני. ומה שעוד נראה שקרה פה, שהחברה הזאת נועלה באופן שהוא לא היה מקצועי יותר מדי. היה פה את היזם, את המייסד, והחברה פשוט ירתה מכל הבא ליד. היא עשתה כמויות של בובות מאוד מאוד נישתיות, היא עשתה הרבה מאוד יוזמות צמיחה, השקיעה בשורה של דברים, ושורה תחתונה נראה שהם הוציאו יותר מדי כסף, בלי לחשוב יותר מדי על התשואה, על ההשקעה. וזה הוביל למצב שהחברה מפסידה. כתוצאה מכך אמרנו, המנכ״ל הלך הביתה, והביאו עכשיו מנכ״ל מקצועי שאמור לעשות סדר. עכשיו, מה זה אמור לעשות סדר? אז הוא אמור לקצץ את המוצרים הלא רווחיים, לעשות סדר בתפעול, נגיד מערכות מחשוב וזה. באמת הכל שם היה לא ברמות מספיק טובות.
יש פירוט כאילו על כמה בלגן היה בבק אופיס?
כן, אז החברה מספרת, סיפרתי לך קודם על היום משקיעים. אז ביום משקיעים החברה סיפרה שהיא עושה מערכת ERP משוכללת ומשקיעה בכסף. ואז בא המנכ״ל החדש, אמר, לא יצא מזה כלום, רשמו מחיקה, ממש, השקיעו בזה עשרות מיליוני דולרים של הפח, וצריכים לעבוד מחדש. או נגיד, היה להם יותר מדי מחסנים. היה להם יותר מדי מחסנים, שהם שמו בסחורה שהם לא הצליחו למכור, והגיעו למצב שהתחזוקה של זה עלתה המון כסף, אז הוא פשוט סגר מחזרים, ושרף, התמין את הסחורה העודפת בפח, וגם על זה רשם מחיקות בדוחות של הרבה כסף. כלומר, החברה לא נועלה בצורה מקצועית. אז עכשיו בא מלכ"ל חדש, והוא מתיימר לנהל את החברה בצורה טובה יותר ובצורה מקצועית, לקצץ את קווי המוצרים וכל זה. עכשיו, מה יכול לקרות בעתיד? אז באמת שני דברים. אחד, האם הוא יצליח לעשות את זה ולקבל חברה רזה ורווחית? דבר ראשון. דבר שני, המחירות עכשיו של החברה נמצאות בצניחה. אז האם הדבר הזה הוא איזושהי חזרה לשפיות אחרי מה שקרה בקורונה, וזה משקף לגבי העתיד, או שאנחנו נמשיך לראות עוד ועוד ירידה? אז באמת מי שחושב שהחברה הזאת יכולה להרוויח כמו שהרוויחה בעבר, והעצירה תיבלם, אז המניה הזאת היא עסקה טובה במחירים האלה. אבל לעומת זאת, אם זה לא מה שיקרה, והמחירות המשיכו לרדת, והמנכ״ל לא יצליח לייצר, המניה יכולה לרדת חזק עד כדי אפס, כי גם לחברה יש לא מעט חוב. וכשלחברה יש חוב, והרווחים יורדים, והמחירות יורדות, היא גם יכולה לפשוט רגל. אז באמת יש פה סיכוי גבוה לעומת סיכון מאוד גבוה. זה ממש צלש וטרש המניה הזאת.
מה שבטוח זה כנראה גם קייס סטאדי נורא מעניין לחקור כשמנתחים דוחות. זאת אומרת, זה גם משהו מעניין להביא לקורס.
כן.
אפרופו קורס.
כן.
אנחנו מחזור שני עכשיו של הקורס השקעות שאתה מעביר. קורס שבו לומדים לנתח דוחות, ללמוד את הפעילות העסקית של חברות, להסיק מסקנות, לתמחר אותם באמצעות אקסלים וכאלה. זה קורס, מה שהרבה אנשים קוראים השקעות ערך, אנחנו מעדיפים ניתוח פונדומנטלי. מחזור שני, יש דיסקורד, אנשים פעילים, יש כל שיעור מופיע שם נורא מסודר בתוך הדיסקורד, יש תמיכה, עזרה, אנשים שואלים, מנתחים, שולחים את הניתוחים שלכם, ואנחנו נורא נורא גאים. זה קורס שהוא מאוד 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 טוב, ואנחנו כבר מתחילים להבשיל עם המחזור הבא. אמנם המחזור הזה בעיצומו, אבל מחזור הבא, שאני לא זוכר מתי הוא יהיה, אבל מי שזה מעניין אותו, יכול להשאיר פרטים בלינק שאנחנו נשים, נצרף גם לספוטיפיי, יש שם למטה, בתיאור וגם ביוטיוב. באמת לא הייתי סתם אומר, זה קורס מאוד מאוד מומלץ. אני פשוט לא חושב שיש מה לעשות יותר מדי שיווק לגבי זה. זה התוצאות וסביעות רצון הם מדברים בעד עצמם. מאוד מאוד בכנות וצניעות. אולייט, אז זהו, אז נורא מעניין לחקור את החברה הזאת, כי נראה לי שהיא חברה מספיק פשוטה כדי שיהיה אפשר ללמוד ממנה המון, ובמיוחד על החלטות ניהוליות.
כן, בהחלט, זה באמת מקרה מעניין. גם ראוי לציין שיש לנו עניין אישי במניה, אז ככה שאדרבה לא כדאי להסתמך על דעתנו בשום צורה, ואנחנו בטח לא יודעים מה יהיה בעתיד.
נכון, נכון. טוב, הגענו לסוף.
כן.
ואני פשוט רוצה להמליץ על התוכנית שלי, שלנו גם, ברלוונט. תורידו את אפליקציית רלוונט, ותחפשו את המאני הלאומי, או יש את הפרצופים של כל מי שנמצא שם, תחפשו את הפרצוף שלי נגיד, תלחצו שם, ואז תראו גם את אמיל, וגם עוד אנשים כיפים ומעניינים.
אני קורא לזה אביברס. כמו שיש בדיסני את המולטיברס, שיש את כל הסופר גיבורים, אז אני קורא לתוכנית הזאת אביברס, אז יש שם את כל הפרצופים והאנשים מהעולם של אבי.
נאספו אנשים מאוד מאוד מעניינים.
אז כל מי שרוצה להיות חלק מהאביברס, אני ממש ממליץ. תגיד, יש לכם גם תוכנית רכילות בתוך הערוץ החדש?
האמת שלדעתי לא. אתה רוצה שנציע, נעשה להם איזה פלאג?
כן? אני חושב שזה יכול לעבוד.
וואו.
חובה ש...
אני חושב שזה יכול להיות מגניב. כאילו בכנות, באי לעשות עוד דברים. כאילו עוד... יש לנו גם ערך כרכילאים.
בהחלט.
נעמה, שמעת משהו מעניין לאחרונה?
שמעתי מה אני יודע. כל מה שאני שומע לאחרונה זה...
רביד פלוטניק.
זה על המלחמה שלנו ב...
כן.
באויב העמלקי שעומד בפנינו. אז אני הזנחתי את עולמות הרכילות לטובת התעדכנות בתוצאות המלחמה באויב.
כן, זה עוד לא הזמן, אני חושב. זה הזמן. טוב חברים, תשמרו על עצמכם, מקווים שיעבור מהר.
Peace.
Love.